כל הסיבור. עמוד למד דלת, עוד י' זין. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל וציור מעשי. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועמו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי, מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכה הולכים העניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. המליצים והמספרים, הדרמטוריים וכל העוסקים באומנויות היפות נוטלים מקום בראש התרבות. והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפה ישגה וחוכמת סופרים תשחה. יראה חטי מעשו והאמת תהיה נהדרת, ופני הדור כפני הכלב. אותה הדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות ואצילות, לדבקות אלוהית לעולם העליון, לזוך המוסר ברום תהורתו, לציורי המושכלות מצד עצמם ונצחיותם, נעשית חזון יקר. כפי אותה עמידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה, ובעולם שולט רוח מגושם. אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר החל. אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. הצעת השם היא להשלים את כוח המדמה, מפני שהוא בסיס מורי לרוח העליון שהופיע עליו. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג, מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. הרמב״ם ומורה נבוכים בחלק ראשון מביא ששאל אותו אדם אחד שאלה, איך ייתכן שאדם עובר עבירה ומקבל שכר? האם זה הגיוני? והרמב״ם מבאר את השאלה. כתוב על אדם הראשון שהשם ציווה אותו לא לאכול מעץ הדעת. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת היה צריך להיענש. מה קרה איתו? ויפקחו עיני שניהם וידעו כי ירומים הם. נראה לפי הבנה שאחרי שהם אכלו מעץ הדעת, עברו את רצון הבורא, עלו במדרגה. קודם הם היו תמימים, טיפשים, לא הבינו שהם ירומים, וכעת הגיעו להשכלה. נכון שהם קיבלו עונש, וזה התפך ותאכל לחם, בעצם תלדי בנים, קוץ ודרדר, תצמיח לך, אלה דברים קטנים. במובן הפנימי של האדם נראה שהוא התעלה. כך שאלו את הרמב״ם, והוא עונה שזו טעות. האדם לפני החטא, הסיבה שהוא לא התייחס לזה שהוא ערום, לא בגלל שהוא היה תמים או טיפש. אדם הראשון לפני החטא היה במדרגה שהוא מסתכל על העולם בעין שכלית, מבקר את כל דבר, אם זה צודק או לא צודק, אם זאת אמת או שזה שקר. אחרי זה, כשהוא אכל מעץ הדעת, הוא הגיע למדרגה של ראייה של הכל דרך טוב ורע. טוב ורע זה לא אמת. מה שטוב לאחד זה לא טוב לשני. מה שרע לאחד זה לא רע לשני. יכול להיות שמישהו במדרגה שלו, בשבילו, טוב. לכתוב, לקרוא תהילים, לא ללמוד גמרא, כי אם הוא ילמד גמרא, יכול להיות שזה יהיה בשבילו קשה, והוא יגיע לחוסר רצון לאהוב את התורה. תהילים, זה מרגש אותו, הוא מרגיש שזה עונה על הצרכים שלו. מישהו אחר, שהוא בעל שכל ומסוגל להגיע לחקר של אמת וברור דברים, אם הוא יקרא תהילים, בשבילו זה לא טוב. בשבילו זה מזיק. הוא צריך לפתח את השכל, הוא מסוגל, הוא מוכשר. והרגשות הם פחות חשובים אצלו. יש אוכל של האדם אחד זה בריא, זה אדם שני זה מזיק. אחרי החטא, האדם התחיל לבדוק את הכל, זה טוב לי או לא טוב לי? זה רע לי או לא רע לי? יכול להיות שלפעמים יש דברים שהם רעים באופן אובייקטיבי, אבל האדם לא מרגיש שזה רע לו. זה נותן לו הנאה. אם זה לא רע לו, אז הוא יכול להתייחס לזה. קודם, לפני החטא, האדם ידע שכמו שצריך לאכול וצריך לנוח, צריך לישון וצריך לשמור על הבריאות. אחד מהתפקידים של האיש, יש איש ואישה שמולידים ילדים, והוא התייחס לזה כמו לפעולה נורמלית, שאין מה להתבייש בזה. הוא לא מתבייש בעירום שלו, אין מה להתבייש בעירום שלו, ככה שם ברא אותם. כמו שאדם לא מתבייש שיש לו עיניים ושיש לו אוזניים ושיש לו פה והוא אוכל, אין מה להתבייש. אורח חיים כותב שאם אדם היה מבין שזאת מצווה להוליד בנים, לקיים קשר בין איש לאישה, היה יודע שבזמן שהוא מקיים את הקשר הזה, זה לא פחות מלהניח תפילין. הוא מרגיש התעלות, התרוממות, ועושה את רצון השם, הוא מביא נשמות לעולם. אין בזה שום פסול, אין בזה שום דבר של רע, שלילה. אבל האדם, אחרי החטא, הוא כבר מסתכל דרך התאוות. לא בגלל שזה טוב לעולם, לא בגלל שזאת אמת שכך צריך לעשות, אלא אפילו בלי קשר. הוא מתאווה, ואז הוא מרגיש בתוכו שהתאווה יש בה שלילה. אז הוא מתבייש, לכן הוא מכסה את עצמו. זה שהם ידעו שהם עירומים וכיסו את עצמם, כי הם הרגישו שיש להם תאוות, וכשהם רואים אחד את השני, הם נדלקים ליצרים לא בריאים, והם מתביישים בזה. לכן הם מכסים את זה, כמו שסוחר, לפעמים יש לו איזה סחורה שיש במום, אז הוא מכסה אותה, שלא יראו אותה. אבל המום הוא אצלהם, ומה שקרה להם, מה שקרה להם בנפש. מזה הם הגיעו לירידה, ירידה מוסרית, ומתוך שיש להם הרגשה של בושה בירידה שלהם, לכן הם צריכים להתכסות. הם לא הגיעו להם רמה יותר גבוה, הם ירדו. קודם הם הסתכלו על כל העולם, זה אמת, זה צודק, זה ישר, זה הגון, זה מה שחשוב. לא אם זה ימצא חן בעיני האנשים. אם אני מתפלל ואני מבטא בתפילה עם חוף וטעת וכל המבטאים, זה נראה לאנשים שאני מוזר, מה אני צריך לעשות? להימנע מפני האנשים, או כשמתפלל באותיות של התורה צריך לבטא כמו שהתורה אומרת? מה אכפת לי מה שאנשים חושבים? מוצא חן בעיניהם, לא מוצא חן בעיניהם, מה זה חשוב? אם אני אומר משפט על מישהו, יכול להיות שכולם חושבים שהוא סופר וחשוב, ואני יודע שהאדם הזה הוא שלילי, לא מוצא חן בעיני האנשים, אני מדבר נגד מה שכולם מעריצים אותו, אבל הוא שלילי. מה חשוב? לומר את האמת, או למצוא חן בעיני האנשים, להחניף לאנשים. להחניף לרשעים, אפילו אם הם ידועים כרשעים, אלא שהם בעלי תפקידים, בעלי סמכות, בעלי עוצמה. זה לא היה לפני החטא. לפני אכילה מעץ הדעת, האדם היה כולו אמיתי. הוא היה הולך אחרי השכל ולא אחרי למצוא חן בעיני אנשים. מה טוב לי, מה יצא לי מזה. כן.
לפי זה,
אחד
האדם הראשון לפני החטא חטא.
מי שחטא זה לא הוא, אלא חווה, כי היא לא שמעה לקדוש ברוך הוא את הציבור, היא שמעה מאדם, והיות שהיה לרגע פירוד בינה לבין אדם, אנחנו נקריא שהנחש דיבר איתה, האדם לא היה שם במקום, אם אדם היה שם במקום, זה לא היה קורה. ואז התפתתה לזה שהוא אמר לה ש... את לא יודעת את האמת. זה הסביר אורח חיים, איך היא נכשלה בזה. זה אורח חיים שלא בבראשית. נדמה לי שזה בויקרא או במקום אחר. כותב שהאישה ידעה שהם בגן עדן. גן עדן, כאן הכל אמור להיות טוב. זאת עבודת השם. איך יכול להיות שיש כאן נחש שמדבר נגד הקדוש ברוך? משהו כאן לא ברור. זה גרם לה למשבר באמון שלה, והיות שאדם לא היה לידה, היא נפלה. זה היה קשור גם אם שהוא אמר, הוא הוסיף, אמר גם לא לנגוע, ומה שחזר לו, שהוא דחף אותה, היא נגעה בזה. כנראה שיש שם דברים יותר עמוקים, לא פשוטים, אבל בכל אופן, היא הייתה פחות במדרגה מאדם, כי היא לא נבראה ראשונה, היא לא שמעה את הציווי מפי השם. לכן האמת האלוקית, הבהירה, לא הייתה אצלה באותה רמה כמו אצל אדם. אבל אצל אדם לא היה דבר כזה. והוא התפתה, הוא נכשל בגלל הלחץ שלו. אבל אומרים שהיא באה ואמרה לו שהיא יודעת, שהוא רוצה שהיא תמות, כי הוא רוצה אישה אחרת, ואז תוך הקשר שלו אליה, זה היה קשה לו לראות בצער שלה, אז הוא שמע בקולה. בכל אופן, אנחנו יודעים שיש שתי גישות להתבוננות בעולם. יש הגישה הישרה של שכל, של אמת, של ברור הדברים, בלי קשר, איך זה נראה, מה אומרים, מה חושבים, מה כולם יגידו אחר כך, לא חשוב. צריך לדעת, זאת אמת, עושים אותה. לא אמת, נמנעים ממנה. גם אם כולם יגידו שאתה מפסיד את החיים שלך, יש לך הזדמנות של החיים, שיגיד. הקביעה בין מעללאל נחלק לחכמים, שני דברים. אמרו לו חכמים, חזור בך ונעשה אותך אב בדין בישראל. אמר להם, נוח לי שקרא כל ימי שוטה בין הבריות ולא שעה אחת רשע לפני המקום. אני מעדיף שכולם יגידו שאני שוטה, הגעתי להיות מנודה, כולם לא מתייחסים אליי, אף על פי שאני יודע שהדברים שלי הם אמיתיים, וזה קשה עוד יותר כשנחלקים עם חכמים. לחלוק עם אנשים פשוטים, אני יכול להגיד, תמיד אני שלם בדעתי, הם לא מבינים הרבה, הם לא מהארצות, הם לא יודעים. אבל כשאני נאלץ לצאת נגד חכמים, זה צריך לזה הרבה אומץ והרבה גבורה. הרב קוק זצ"ל, שהוא בחר את הדרך, והיה צריך לתמוך בחלוצים גם כשהם לא הלכו בדרך של תורה. הוא ידע שהוא קונה לו את כל החרדים שהוא היה חלק מהם, הוא למד איתם בישיבות. הרדווה זה החברותה שלו, בישיבת וולוז'ין. וכעת יבואו להחרים אותו. זה היה מאוד קשה. הוא היה גיבור גדול שלא חש למה שיגידו עליו ואלה חברים שלו. שהרב קוק, שהיה משפט סטרסקי, ילדים, מה זה סטאוסקי? ומי זה היה? המנהיג של תנועת הפועלים היה חיים ארלוזורוב. ונשאר איש רוח ומנהיג ממעלה ראשונה. והוא דיבר כנגד כנראה הרוויזיוניסטים. אלה שאחר כך היו אנשי הימין, חירות וכו', ליכוד, הזמן שלנו. חיים ארלוזורוב יצא ביפו, לטיול על חוף הים יחד עם אשתו, ובא מישהו, ירה בו, והרג אותו ונעלם. והאשימו את חיים סטאפ, את אברהם מסטאפסקי, שהוא היה מאנשי החירות. ודנו אותו למוות. והרב קוק נפגש אותו, בבית הסוהר, והיה משוכנע שזאת עלילה. אחרי שנים שבגין עלה לשלטון, אז הוא מינה ועדת חקירה, זה כמעט ברור לגמרי שהיו כאן כנופיה של ערבים שרצפו אותו. זה לא סטאפסקי. הרב קוק נכנס לכלא, דיבר איתו והיה משוכנע לגמרי שהוא חף מפשע, הולכים להרוג כאן אדם נקי. הוא יצא למלחמה נגד הפסק דין והצליח לתת לו חנינה להציל את החיים שלו. לפני זה הרב קוק היה בעד החלוצים והפסיד את החרדים. כעת הוא יצא נגד החלוצים שהיו אנשי שמאל. לאורך כל רחוב הרב קוק כתבו כתובות על כל הדרך: אוי לדור שכהניו עוזרים לרוצחיו. והחלוצים, תנועת השמאל שקודם הייתה מקורבת לרב קוק, יצאו נגדו בכל הכוח. ופנה אליו הרב צבי יהודה ואמר לו, למה הוא צריך להילחם כל כך? שווה להפסיד את כל אלפי היהודים שהוא היה מצליח לקרב אותם? אז הוא אמר לו, אם היה צורך, היה יהודי חולה, והיו רופאים אומרים שבשביל להציל את החיים שלו צריך אפר של סיגריות, ש10,000 איש יעשנו סיגריה ביום שבת כדי להציל את החיים שלו, מה היינו עושים? מצילים את החיים או לא? ודאי שכן. בסדר, שכולם יסנאו אותי, שכולם לא יתקרבו, אבל צריך להציל את החיים שלו. זאת אמת. ושלא לחשוב שזה לא עניין את הרב קוק. הוא היה אדם קשוח. הרב קוק היה נכנס הביתה, עובר את הרחוב, רואה את הכתובות, יושב בבית ובוכה. הוא היה בצער גדול מאוד, אבל לא ויתר. הוא היה מלא רגש, צער גדול מאוד על מה שעושים לו, אבל הוא לא ויתר. כמו שגם כשהחרדים החרימו אותו וכתבו עליו כל מיני דברים, דברים מאוד קשים. הסיפור שמסופר בספר איש צדיק היה של רב אריה לוין, שהגיע יהודי לרב קוק, אמר לו שהוא עובד בדפוס, וביקשו ממנו להדפיס. הוא היה מאוד מקורב, מאוד אוהב את הרב קוק. ביקשו ממנו להדפיס מודעות שבהן מבזים את הרב קוק. הוא לא יכול, אבל הוא מפסיד. הרב קוק אמר לו להדפיס את זה. זה צריך להיות הרב קוק, שהוא לא יפסיד את הפרנסה ושהוא ידפיס את זה. לא בטוח מה הרב צבי יהודה היה מסכים, אבל הרב קוק אצלו כל יהודי יותר יקר מהחיים שלו. פעם פנו לרב אריה לוין ושאלו אותו, למה הוא כל כך חסיד של הרב קוק? הוא היה מהציבור החרדי, רב אריה לוין. בסדר, הרב קוק נכנס לו איזה משהו בראש והחליט להיות ציוני, אבל אתה, מה לך ולרב קוק? כן? והוא אמר להם שהרב קוק זה אחד שמעולם לא ידבר מילה לא טובה על אדם, גם על אלה ששונאים אותו, ומעולם לא יפסיק לאהוב ולעזור להם. היו יהודים שבאו, היה יהודי אחד שהיה במשבר קשה, היה חולה, והיה צריך הרבה כסף לנסוע כנראה לחוץ לארץ, לטיפול, ובא לרב קוק וביקש ממנו המלצה. זו המלצה של הרב קוק, תפתח להרבה אנשים את הלב ואת הכיס. ואמרו לרב קוק לא לתת לו המלצה, זה מישהו מגדולי המקטרגים עליו, שכל הזמן כותב עליו, זה לא עשה שום רושם עליו, הוא כתב לו המלצה. צריכה להיות גבורה בעולם שלנו כשיש מאבק בין השכל לבין הרגש, בין הפנימיות, האמת והחיצוניות. אדם הראשון היה בהתחלה כזה בלי תורה. אחרי שניתנה תורה, אז ברור לנו שהתורה היא מחנכת, שהאמת קודמת לכל, והולכים אחרי האמת, אם זה כן נוח או לא נוח, אם יאהבו אותנו, לא יאהבו אותנו, זה לא חשוב. אבל לפני שניתנה תורה, אדם הראשון היה בגן עדן, באותו יום שנוצר, הוא עדיין לא היה עם כוחות. לנו יש הרבה ניסיון מהחיים, לא רק שלנו, של אלפי שנים. כל מה שקרה עם חוטאים ועם רשעים, להבדיל עם צדיקים, כמה דרך השם ישרה וטובה, אדם ראשון הוא רק נברא. לא היה לו שום ניסיון. ויש בגמרא חולין שמי שעשיר נולד בן של עשירים, אז הוא מעולם לא עבד בשביל להשיג כסף. הוא מילדות, כבר יש לו בלי גבול. אז הוא רק רוצה לבזבז את הכסף שלו. איך לבזבז את הכסף? הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר שם הגמרא שיזכור פועלים ולא יעמוד לידם. לתת להם לעבוד. הם יעשו לו כבר את הכל. הם משתמש בכלי זכוכית, שהם יישברו מהר. מי שגדל בבית של עושר, הוא לא יודע לחוס על הממון. כמו שהיה לנו תמיד דרך להבחין מי ירושלמי ומי לא ירושלמי. ירושלמים שגדלו בירושלים, שני שנים, לא מסוגלים לראות ברז פתוח ומטפטף מים. מי שהיה במסור וראה כמה כל טיפת מים חשובה. אחרי שהם פוצצו את צינור המים והם צריכים לחיות במצור עם שאריות של מגשמים שנאגרו בבורות. היה, אני זוכר, עמדתי בתור עם אמא, קבל פח מים ל-12 נפשות, שבזה צריך גם לבשל, גם ליחוץ את הכלים, גם ליחוץ את עצמנו, מהמים שנשארו מתחת לרחיסה של הכלים, שמים גיגית, שהמים לא ילכו לאיבוד. במים האלה מים לשטוף את הפנים בקושי, במים האלה גם מנקים את הבית ועושים כביסה באותו פח של מים. ואחר כך עוד שמישהו פותח ברז סתם בשביל לשטוף מזלג, פותח פתיחה מלאה, קשה לראות את זה. אז מי שלא נולד בירושלים לא מבין את זה. רגילים לבזבז. כן. מי שעבר קשיים, אז הוא יודע להיזהר. האדם הראשון לא עבר שום קושי, הוא נכנס ישר לגן עדן. אז בשבילו, לחתור, זה היה קל. אין לו את החוסן הפנימי שמגן עליו, לפני מה עלול להיות. הוא לא יודע אפילו מה זה מוות, השנוע לא למות, הוא לא יודע מה זה למות. זה...
איך באמת הקדוש ברוך הוא אומר?
הוא אמר, הוא ימות. אדם לא הבין מה, הוא הבין שזה משהו קשה, אבל הוא לא הבין מה.
הוא קיבל על זה קונוטציה שלילית.
הוא הבין שזה משהו לא טוב. זה הוא הבין. חז"ל מספרים שבלילה הראשון, הוא לא ידע מה זה לילה, הוא נברא ביום. בליל שבת הוא ישב, ואז פתאום שקיעה בלילה. אז הוא היה בטוח שזה למות, עוד מעט הכל יהיה חושך ומתים. אז הוא ישב יחד עם חווה ובחו כל הלילה. הם חושבו שככה זה המוות. בבוקר כשעיר היום הבינו שזה חלק מהטבע, ואז הוא חיבר את מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אבל הוא היה כל הזמן חוסר הבנה מה הולך להיות. הוא מבין שהוא ירד למהנה רוחנית, הוא גורש מגן עדן, ירד למקום הרבה יותר נמוך, שפל, מבחינה רוחנית. הוא הבין את כל זה, אבל לא ידע עוד מה זה למות. בכל אופן, יש אפשרות לבדוק את העולם דרך החושים או דרך השכל. שכל נקי, לא שכל שהוא משורבד לחושים. והבדיקה דרך החושים היא מביאה את ההתייחסות איך הדברים נראים. החיצוניות, היא מפתחת רדיפה אחרי יופי. יש אנשים שבשביל לצפות את הבית שלהם שזה יראה יפה, נכנסים למשכנתה, לוקחים הלוואות, זה יגרום להם שיצטרכו לעבוד יותר, יעבדו יותר, זה יהיה על חשבון אשתו והילדים שלו. יש אנשים שבקושי רואים את הילדים שלהם, כי הם עובדים 12 ו-14 שעות ביום, אבל הם מרוויחים כסף, זה יותר חשוב להם. ייתנו כסף אחר כך לחתונה של הבן או של הבת, אבל לבן ולבת לא יהיה חינוך, לא יהיה מסירות לתורה, לא יהיה קשר לאבא, הם יהיו מנותקים. הם חוסר שכל, חושבים שזה יותר חשוב. אני זוכר שפעם דיברתי עם רב היה נוסע כל שנה לחוץ לארץ לפקח על שחיטה לכמה חודשים. אמרתי לו, זה שווה לך? לא, כמה אתה מרוויח? הוא אמר, פי כמה מכל המשכורת כאן. אמרתי, חצי שנה ילדים לא יראו אותך, אשתך לא תראה אותך, אתה מבין מה זה עושה להם בנפש? אז תיתן להם פחות כסף לחתונה. כלומר, היום מקובל שצריך לתת לכל בן דירה. בשביל הדירה של הבן, הורס את הנשמה שלו ושלך. אתה חי שנה שלמה, או הרבה זמן, בלי תחילה במניין. אתה נמצא שם בגלות, בחוץ לארץ, בלי צורה של שבת, בלי תורה. זה שווה. כל בשביל של הבן שלך יהיה אחר כך. דירה, נאמר, כך זה מקובל אצלנו, אין לי ברירה. אנחנו בירידה, ירידה של כל העולם, שהחיצוניות תופסת המון מקום. אנשים משועבדים לחיצוניות. איך נראים, ומה כותבים עליי, ומה אומרים עליי, והיום בוואטסאפ, יש אנשים שכל הזמן פותחים לראות מה אמרו עליי. מה כתבו על מה שאמרתי, זה כן יפה, לא יפה, ופלוני אמר כך, ומישהו אחר אמר אחרת, זה מאוד מדאיג, מאוד, מאוד חשוב, למה זה חשוב? זוכר שנסעתי פעם לרב בנימין אייזנר, אחרי שהיינו יום עצמאות בישיבה, והיו כמה רבנים שהיו צריכים לקחת אותם הביתה. אז אחד מהרבנים אמר בדרך, האם דיברתי יפה? אמר לי הרב בנימין אייזנר, מעולם לא תשמע את הרב צבי יהודה מדבר כך. זה לא מעניין אותו, דיבר יפה, לא דיבר יפה. מה שאנשים יגידו זה לא חשוב בכלל. הוא חושב על אמת, זה שהעולם יתאפל, שכולם יהיו נגדו או בעדו, לא מעניין אותו בכלל. הוא אחד מול עולם. זה הרב קוק, גדולי ישראל, גדולים האמיתיים היו כאלה. גדולים שלא מתייחסים בכלל למה שאחרים. הם הולכים ומנהיגים, ובזכות העמדה הברורה שלהם בשכל, יש להם גם כוח רצון חזק מאוד, והם יכולים לעמוד מול כולם. כן? מה שחזרנו עם על אברהם אבין, שהוא מעבר אחד וכל העולם מעבר שני. התרבות הזמנית, התרבות של הגויים, היא בנויה על יסוד כוח המדמה. וכל זה על הדמיון. איך אנחנו נראים, מחברים ספרים, משחקים, לעשות רושם, שסיפור עצוב, מושך את הלב, מותחים, מתארים, כל מיני תיאורים. יש ספר, האדם הצוחק. ספר של אחד מגדולי הסופרים של צרפת, ויקטור הוגו. קראתי את הספר. מה זה אדם הצוחק? הוא מתאר את זה רשעות שהייתה אז, שהיו לוקחים ילדים ועושים להם חתך בשפתיים, שהם תמיד יראו כצוחקים, גם כשהם עצובים. טוב, זה רק נוגע לשם של הספר. אבל יש לו תיאור על תפסו אדם, בצדק, לא בצדק, תלו אותו. בסדר. תלו אותו, הוא תלוי על שרשרת לעיני כולם, בזמן ממושך. אז הוא כותב כמעט 30 עמודים, איך נראה הגוף, ואיך זה נרכב, ואיך העצמות, ואיך העיניים, ואיך זה. שמה כל זה? מה זה חשוב? ומי שקורא את זה, מרגיש זעזוע אחרי זעזוע. רק לקרוא את התיאורים האלה. לזעזע את הלבבות, לפגוע ברגשות של האנשים. סך הכל הוא היה נחשב לאדם חיובי, אדם הגון. אבל אפילו אנשים כאלה, שהם אנשים שבטבע שלהם הם היו מוסריים והגונים, אבל האווירה של התרבות באירופה זה רק לרגש, להדליק איזה מתח או עצבנות או משיכה, תעבוד, גירויים, זה כוח המדמה. כלומר, התרבות הזמנית בנויה על יסוד כוח המדמה. זה כוח הדמיון שהוא נותן משקל מאוד חזק לנראות. איך נראים? מה חושבים עליהם? איך מתארים את הדברים בצורה שאנחנו נחדור ללבבות של אנשים? זוהי מורשת גורלם האלילית של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמן. התרבות האלילית היא בנויה כולה על הכוח המדמן. מציירים את האלילים. אלת החוכמה ביוון, אלת הגבורה, אלת המלחמה. לכל אחת יש ציור בפנים שלה איך צריכה לראות. אלת היופי. כל אחד והמושגים של אלה שהם מאמינים בה, הם מציירים אותה ומפסלים אותה לפי מה שהם מאמינים. והחיצוניות תופסת מקום, וזה מאוד חשוב להם איך זה יראה לכולם. כן? זה האמנות של הפסלים והדרמטורים שאומר, זה אלה שכתבו דרמות, טרגדיות, מי שקרא, כן? אז יש תיאורים שלמים, מגדולי הסופרים היוונים, ואחר כך זה עבר לרומאים, לאירופה, כל התרבות האירופית. יש שם טרגדיות, הכל זה מראה כמה שהעולם מלא אכזריות, מלא רשע, איך יש גורל לא טוב לאדם, וכמה שהעולם מלא צער, וזה אולי מושך לראות את הדברים, זה מעורר את הרגשות, ומי שרואה את זה, אבל זה לא אמת. העולם הוא ברובו טוב. העולם הוא לא שלילי. כל הכוחות שהשם ברא בעולם הם בשביל חיים. הרוחות והחום והקור וסיבוב הארץ וכוח המשיכה והגשמים והקור והחום והעונות השנה, זה הכל בנוי להוסיף חיים. אנחנו רואים שמשנה לשנה יש בסך הכל יותר אנשים בעולם, העולם מתרבה. אם העולם היה רע, היה צריך שאנשים יתמעטו כל הזמן. הם היו יותר מתים מנולדים. אז לא היינו רואים קפיצה כזאת שהעולם הולך ומתרבה. לפני שנים חשבו שההתרבות של האנשים בעולם תגרום שלא יהיה אוכל. האוכל לא יספיק. וכולם יהיו רעבים. אנחנו יודעים שלפני שנים היו רעבים, והיום רובם לא רעבים. היום באמריקה יש יותר חולים מעודף אכילה, זהו מתת זונה. הגויים קיבלו את הדרך הזאת של הכוח המדמה. כוח המדמה, הטוב והרע שהשם ברא בעולם, הם לא שליליים בהחלט. כוח המדמה נצרח בעולם. הרמב״ם בשמונה פרקים כותב שבלי כוח המדמה אי אפשר להגיע לנבואה. למה? כי נבואה זה לא מהעולם שלנו. נבואה זה פגישה עם עולם עליון שהוא הרבה הרבה מעל השכל, ובשכל אי אפשר להשיג אותו. כאן הדמיון יכול לעזור לנו. בדמיון אנחנו יכולים לתפוס דברים שהם לא בתוך השכל. בדמיון אדם משוחרר ויכול, כמו שהרמב"ם כותב שם, לתאר לעצמו ספינה טסה באוויר. בזמנו זה היה נחשב דמיון, רק מתברר שזה יכול להגיע למציאות. אפשר לתאר בדמיון כל מיני דברים. אדם יכול לתאר מישהו עם רגל אחת בארץ ורגל שנייה על הירח. לדמיון זה לא מפריע. אפשר לתאר את גוליבר בארץ הגמדים, בארץ הענקים, וסיפורי הברון מנחאוזן. אפשר את כל הדמיונות. בדמיון האדם משוחרר, הוא לא כפוף לשכל. אז בדרך כלל זה דבר לא בריא לחיות לפי הדמיון, כי זה נגד האמת. הדמיון הוא המכשיר לחץ. חז"ל אומרים בתיומה, הרהורי עבירה קשים מעבירה. אחרי שאדם עובר עבירה, אתה אומר, מה היה כאן? וזה הנאה, זה היה שווה את כל זה. אבל מה אומרת סימנך ריחה דביסרה? כשאדם מביא ריח בשר מתבשל, הוא נמשך מאוד. משהו אחר, בסך הכל, זה הכל, הוא מגיע לזה אכזבה. ריח משך אותו הרבה יותר מאשר המציאות. וככה הדמיון יכול להיות כלי לעבירה. הדמיון, אם השכל הוא המושל והמסדר, ואז מנהלים את כל החיים על האמת והצדק והיושר והטוב האמיתי, מה טוב לגוף ולא מה מושך את ההנאות של הגוף, אז החיים היו מתוקנים. והדמיון נותן קצת שמחה, טוב לאדם שהוא אוכל גם קצת אוכל טעים, ושתהיה לו אישה יפה ובית נאה, זה לא מזיק, זה משלים. אבל בתנאי שהשכל הוא העיקר. נזם זעם באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אם היופי שלה הוא בניגוד לשכל שלה, היא חסרת שכל, חסרת טעם, אז היופי כאן הוא נזם זעם באף חזיר. אבל אם האישה היא שלמה בשכל, שלמה במידות שלה, אז זה יפה מאוד שהיא גם יפה. כל האימהות שלנו מצוינות ביופי שלהם. טובת מראה, יפה עד מאוד, אין בזה שום פסול. זה טוב שהחיצוניות תשלים את הפנימיות, אבל לא כשהם בניגוד. אם החיצוניות היא העיקר והפנימיות היא בצד, היא לא חשובה, אז החיצוניות הזאת היא עוזרת לשקר. זה חלק מתהליך של שקר, מושך את האדם לחשוב שזה טוב, וזה לא טוב, זה שקר. היה פעם דבר, סיפרו לי, דבר כזה שעשו באמריקה. סידרו שעומדים בתור ליד איזה קולנוע, זה היה לפני שנים, עוד בזמן הקולנוע, והיה שם בתור אדם אחד שהוא נראה פרוע, מוזר בחוץ, שרבולים לא מכופתרים, נראה קצת פרוע. ומישהו אחר מהודר ועם עניבה, הוא לבוש בתכלית העידול. אותו האדם הפרוע עמד בתור בשקט, אותו המהודר נכנס בלי צדק. ואז אותו האדם הפרוע אומר לו, למה אתה תופס לי את המקום? אז מתחיל לצעוק עליו, אתה לא עומד במקום, אתה התפרצת, בושה לדבר עם אדם כמוך, אתה לא שווה את זה. אז קראו לכל האנשים מבחוץ ושאלו אותם מה היה כאן. כולם אמרו שהאדם המהודר הוא המסכן, הוא היה בסדר, והפרוע הזה הוא לא בסדר. רצו להראות כמה שהאדם מושפע ממה שהוא רואה. הוא מעוות את האמת על ידי דברים חיצוניים. ספר על ידי מרגלת, שיהודיה, סיפור אמיתי. אז היא מספרת שכל פעם שהייתה צריכה לחטות מישהו, למצוא חן בעיני, היא הייתה בארצות ערב. אז לפני זה היא הייתה הולכת למספרה לתסרוקת. היא אמרה שזה, עם זה היא יודעת שהיא תשווה אותו. הוא ייפול בידיים שלה, בזכות התסרוקת החדשה שהיא תעשה. כמה שהאדם משורבט לחיצוניות, זאת האווירה בעולם. כוח המדמה, והוא השתלט על המציאות. כוח המדמה כמשנה, כסגן, כשהשכל שולט, והמדמה רק משלים אותו, אין בזה שלילה. זה נותן הרגשה שגם העולם החיצוני מסכים עם העולם הפנימי. יותר מזה, אם באים לעסוק בדברים מאוד עליונים, שלשם השכל לא מסוגל להגיע, כאן אפשר להשתמש בכוח המדמה. אנחנו, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בכוח המדמה, אפילו בלי לשים לב. אנחנו אומרים, המאורעות התגלגלו. באמת, המאורעות התגלגלו, אבל אנחנו מתארים את זה כמו שהגלגל מתגלגל ונמשך, והוא, המהלך הולך ותוחף. אז ככה המאורעות באו אחד אחרי השני במהירות. אז משתמשים ואומרים המאורעות התגלגלו, שהמאורעות לא התגלגלו. כשמישהו שואל, אומר איזה רעיון, הוא שואל את השני איך זה נראה לך. באמת זה נראה? אבל משתמשים בזה, כי זה יותר קל, זה יותר נתפס, יותר מובן. המהלך הרעיוני כשמשתמשים בדמיון. וזה הדמיון הוא לא שלילי. אם משתמשים בו בשביל לשרת את הספר.
זה לא כל המשמעות
של שם מושאל? זה לא רק שם מושאל. הרבה דברים. חוזל מדברים על קרקע, בתולת קרקע. בתנך הייתה כאלמנה. זה לא... דימוי, דימוי שלוקחים אותו. מה אם מחר כגפן, מחר כלביאה בין הריות רבתה, אשתך כגפן פוריה, עם הלחם אשר הוא אוכל. יש המון מאוד דימויים בתנ"ך. זה מחדיר לך את התודעה בצורה יותר חזקה. שמצרפים את השכל ואת הרגש ביחד. זה לא רק רגש, זה כוח שכלי. הדמיון הוא כוח שכלי, כוח רוחני, וכמו הרגש הוא יותר גופני, והשכל הוא, השכל והדמיון הם כוחות רוחניים, רק זה כוח עם ביקורת, עם סדר, והדמיון הוא כוח בלי סדר. בחלומות אנחנו חולמים בלי סדר. לכן אדם יכול פתאום לראות מישהו באירופה, יכול לראות פתאום, הוא רואה איזה חתול גדול שהולך ונהיה גדול 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 ומפחיד אותו, הוא רואה איזה רכבת דוהרת עליו. חלומות, הכל מותר. למה? זה כוח המדמה. שם אנחנו נפגשים עם כוח המדמה. הנביאים השתמשו בכוח המדמה למטרות גבוהות. מה שקורה, שבעם ישראל, בגלל המאבקים שלו עם הגויים, והיציאה לגלות, הוא דחה את המדמה כמעט לגמרי, לא מתייחסים לזה, והכל רק עם שכל. הגויים שלא קיבלו השפעה מישראל, כי ישראל הם לא במצב של מלכות, של מדינה, של גדלות, של משפיעה על הגויים, הגויים הלכו אחרי כוח המדמה, וזה גרם לפערים עוד יותר גדולים בין ישראל לאומות העולם. וכעת שאנחנו בתוך תהליך שחוזרים לארץ, וכעת צריכים ללמוד בניין ואומה וארץ. אנחנו צריכים את כוח המלמד. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. לא חשוב ארץ, לא חשוב צבא, העיקר הרוחניות. מישהו קדם בסידור, לא צריך לברך היום את צהל. העיקר הוא התלמיד החכמים, מה זה חשוב חיילים? רב אחד אמר, חיינו בלי ארץ ישראל 2000 שנה. זה לא חשוב, שלא תהיה מדינת ישראל. העיקר שיהיה תורה. אם יש תורה, זה מה שחשוב. הייתי של הרב מזוז, וביקשתי אותו לפעול נגד הסכם אוסלו. זה מה שזה היה עדיין מתבשל. אמרתי לו, תדבר עם הרב עובדיה, איך הוא יכול להסכים לדבר נורא כזה? אז אמר לי, הרב עובדיה הוא בשיטת רבי יוחנן בן זכאי, תן לי יבנה וחכמיה, לא צריך ירושלים, לא צריך בית המקדש, אם יש לנו תורה, תיתנו לנו כסף לישיבות, זה מה שחשוב. זה לא מה שהנביאים דיברו. הנביאים, התורה מדברת שעם ישראל חוזר לארץ, השם הבטיח לנו את הארץ. הוא דיבר עליה שהיא ארץ הרים ובקעות, ולא במסכנות תאכל בלחם, ארץ אשר אבניה ברזל, מערביה תחצוב נחושת, ארץ טובה ורחבה, בית המקדש נקרא נויו של עולם, שצריך שיהיה בו הרבה יופי ותאר. התורה לא מזלזלת בארץ ישראל ולא מבזה את החיים. לא צריך חיים, לא צריך שוטרים, לא צריך גיבורים, לא צריך צבא. יש פרק בשמואל ב' על הגיבורים של דוד ומתארים מה כל גיבור עשה. נכון? זה לא כמו חכמי ישראל, הגיבורים הם לא במעמד של גדולי התורה, אבל הגיבורים זה חלק מעם ישראל. חלק חשוב, מכובד. עם ישראל צריך להיות חזק, אסור שעם ישראל יהיה מושפל.
הירידה על השימוש
בחיצוניות, מאדם
הראשון או
שהוא יפה שעם
ישראל
יצא
לגלות?
לא, לא. הירידה?
שעברו להשתמש
בכוח
המדמה, זה משהו
מאדם הראשון או שזה משהו... אצל אדם הראשון זה התחיל. עם ישראל, מאברהם אבינו כבר התחיל לשנות כיוון. כשקיבלו תורה זה עשה מהפכה גדולה. אבל התורה לימדה אותנו לא לוותר על הכוח המדמה. אלא שהכוח המדמה יהיה מספר 2, לא מספר 1. ואז אין בזה שום נזק, ועד הרבה יש בזה תועלת. אחרי שבאנו לארץ ישראל, והייתה תקופה שלא היו לנו נביאים בימי השופטים, כמעט שלא היו נביאים, דבורה הנביאה היא היחידה שנזכרת שם, אז עם ישראל היה מושפע מאוד מהתרבויות מסביב. אנשים שלא ראו עושר ופאר, תרבות מפותחת של הכנענים, זה לאט לאט הם למדו מהתרבות של הגויים והלכו אחריהם, ואז היה צריך, היו הרבה אסונות בגלל זה, גם מכל מיני ירידות, עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ואז הגיעו להצלחה גדולה, אבל שוב ההצלחה הזאת הביאה למצוא חן בעיני הגויים. שלמה המלך נסע 1,000 נשים מכל הגויים מסביב כדי להתקשר איתם. הוא לא הבין שלא הוא משפיע עליהם, הם משפיעים עליו. אנחנו לא שופטים את שלמה המלך, אנחנו קטנים קטנים בשביל לדבר על זה. אבל ככה תורה אומרת, הנביאים אומרים, נשב איתו את לבבו. אחרי שאמרו שהוא היה חכם מכל האדם. אז יכול להיות שאם הוא היה מחזיק מעמד ולא היה עושה את זה, יכול להיות שאחרי זה היינו מגיעים לגאולה. אז היה כבר במשיח. בינתיים, חלה הידרדרות, יצאנו לגלות, בגלות ירדנו עוד יותר, סבלנו מאוד מהגויים, היינו בלי ארץ, בלי מדינה. אז היחס שלנו לעולם הזה ירד בהרבה. ואז הכוח המדמה ירד אצלנו כמעט לאפס. כמעט שאין שירים, קצת ביהדות ספרד. ונסתכל ביהדות אשכנז, וזה שירים. יש שם פיוטים שאו שהם מלאים עבודת השם או שהם מלאים קינות וצער. אין שמחה, אין שירה. יהדות ספרד בתקופה מסוימת הייתה עד שגם הם יורד. ואחרי התקופה הזאת כמעט לא רואה את זה. אין השירים של רבי ישראל נג'ר או אחרים. זה על השבת, על הקדושה, על התורה. אבל שמחת חיים, על זה שאדם שמח, שהוא אוהב את אשתו, אוהב את הילדים, אין דבר כזה. מתפעל מהטבע, כלום. זה לא בריא, זה לא נורמל, השם ברא לנו גוף. בגלות לא הייתה ברירה. אחרי שהרסו לנו את הגוף, הרסו לנו את המדינה, אז הגענו לשפל כזה. וכעת צריך להבריא אותם מחדש. יש איגרת של הרב קוק, שכשיסדו את מוזיאון בצלב, זה לציור, יופי, והרבה אנשים אומרים, מה, זה שם לומדים פיסול לציור, זה חשוב? הוא אמר, הוא נתן משל, להורים שהילדה שלהם חלתה מחלה קשה, איבדה את ההכרה, איבדה את ההכרה, והם עומדים ליד המיטה, דוממת, הם עומדים, בוכים, עוברים תקופות ממושכות, והילדה משותקת וחסרת הכרה. פתאום היא פותחת את העיניים, אומרת, היא רוצה בובה. וההורים יכולים להגיד, מה, ילדה בת 9, בת 10, זה כל הראש שלה? אבל ההורים שמחים, היא פתחה את העיניים. זה אומר, עם ישראל, בסדר, מדינת ישראל מחפשת בובה, קוראים לזה מוזיאון בצלם, וצנחות, כן? רוצים להתפאר בגבורה, בצהל, כל מיני דברים. זה לא האידיאל שלנו. סימן שהעם עבורים היה בזמן לפני כמאה שנה, אני זוכר הם עברו את זה בשם ביאליק, אמר כשאני אשמע שיש גנב יהודי אני אשמח שתפסו גנב, שיהודים מסוגלים לחשוב על ממון, כאילו העולם הזה לא תפס מקום וצריך לחזור להיות נורמלי. נכון שהשכל, התורה, האמת הם מעל הכל, אבל לא לנזות את הגוף, לא לזלזל בעולם הזה. וכשחוזרים לבון, ואנחנו חוזרים לארץ שלנו, ועם ישראל נבנה מחדש, צריכים לחזור להיות נורמלי. אנחנו לא יכולים לחיות כאן כמו בגלות. של העולם הזה אין שום ערך, וכל הערך זה רק של עולם הבא, והעולם הזה הוא בטל ובוטל. אם זה היה בטל ובוטל, השם לא היה בורא אותו. כן.
שהגוף הרבה יותר מהרוחניות.
כאילו
התפרץ מהר מדי.
כן, זה סיפור על אנשים ששחררו אותם מאושוויץ. היו אנשים שהתחילו לאכול בלי גבול. אחרי שהם היו רעבים כל כך. דורות שלמים שעם ישראל היה נרדף והיה בלי שום פאר ובלי מותרות. אז יש הרבה הורים שחושבים, לילדים שלי אני אתן הכל. הילדים שלי לא יהיו חסרים. הם לא מבינים שזה לא החיסרון הכי גדול. זה הכי חשוב לחנך אותם שיהיו עם נשמות טובות, עם שכל טוב. אחר כך, לדאוג גם שאפשר לעזור להם גם להתפרנס ובכבוד בדרך ארץ. כמו שחזר אמרו שאדם צריך ללמד את בנו אומנות. אבל לא זה העיקר. אבל היום הורים, אחרי הנפילה, הירידה של 2000 שנה, אז קצת המאזן, מישהו תאר את זה כמו מוזניים. מוזניים שבכף מוזניים אחת שמו משקולת, ובכף השנייה לא היה כלום. אז הוציאו את המשקולת, מה קורה? זה מתחיל לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, נכון? זה לא שזה מתאזן מיד. כן, הלחץ הזה הממושך שהיה לכיוון מסוים כל הזמן גורם לחוסר איזון, אבל לאט לאט מה קורה עם המוזניים? הם הולכים ומתאזנים. בהתחלה הקו שהייתה למעלה היא יורדת מיד למטה, והקו שהייתה למטה עם המשקולת היא עולה למעלה, ומתחיל להיות תנועה לא הגיונית. בעצם אין כעת שום דבר בשום קו מוזניים. למה לרדת ולעלות? אבל בגלל שהיה זמן ממושך לא מתאים לאיזון הנכון, אז זה גורם מין רגרסיה כזאת, מין ריאקציה, לעשות את הכל הפוך.
זה דבר שאנשים, זה יעבור ואנשים ירגעו בזה. כשהם יראו שהעושר והכבוד זה לא, לא הדבר הכי חשוב.
אם כוח
המדמה
הוא
נצרך
לנבואה, זה גם הראשון לפני החטא לא יכל להתנבא?
הוא היה נביא, השם דיבר איתו. אם השם דיבר איתו הוא היה נביא. הוא היה בעל רוח הקודש.
איך?
מה היה? איך הוא הגיע לזה? הוא היה שלם בכל הכוחות. אבל כוח המדמה לא היה אצלו מספר אחד. אבל הוא היה כמו נביא גדול, שיש לו, אין הנבואה שואלה על חכם, גיבור עשיר בענב. אז חכם קודם כל, אבל אחרי זה גם גבורה, וגם עושר. הוא לא הרגיש שחוסר לו משהו מהצרכים שיש בעולם הזה. גם צריך להרגיש שהוא לא חוסר לו כלום. הוא מרגיש שלמות, אז הוא יכול להתקרב לבורא.